המשל הקדמוני זה מילון עברי אנגלי. המשל הקדמוני, אנחנו מבינים את האנגלית הזאת ומה העברית, נסביר. המשל הקדמוני משמעו מאמר קצר, סתום ובודד. הרעיון אינו מובע בו כולו במלואו, אלא נאמר בחצי דבר, הנוגע בו, מעורר את המבין לשומרו מדעתו ומליבו. הוא אינו מוצג בקישור העניינים השייכים אליו, בתור הקדמה או תולדה הגיונית, אלא נאמר כשהוא בפני עצמו ערום מן הפלפול המשלב את העניינים זה בזה. ואני אגמור עוד לקרוא, זוהי תבניתה של החוכמה העברית שאינה מוצגת בסדר של שיטה בדרך דדוקטיבי, מן הכלל אל הפרטים, או אינדוקטיבי מן הפרטים אל הכלל, כסוגיה שלמה במקום אחד, כאילו היא לא מוצגת כסוגיה שלמה במקום אחד, אלא אמורה בראשי פרקים המפוזרים פה ושם. אין מוקדם ומאוחר בתורה. אין סדר למשנה, דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר, גם ענייניה מכוסים ונרמזים במשלים. וזהו משהו מוזר בעיני חניכי המדע המערבי, שמהותו כלולה בסדר ושיטתיות. ורואים בדרך זו תבנית, בדרך הזאת, המשלית, תבנית אי מדעית הראויה לעמים הקדמונים בראשית ימי התפתחותם. כמו שאמר כבר, כמו שכבר אמר הפילוסוף היווני בספר המליצה. מה?
על הטראומה?
לא, לא, אני חושב על הדברים הקדמונים, כך אני מבין לפחות. הדבר ראוי לעמים הקדמונים זה שהם מדברים לא בסדר. אריסטו היה בעצם מייסד הדיון המתודר. אריסטו בספר הרטוריקה כנראה אמר את זה, אני לא יודע. אמנם כן הוא בעיני בעלי ההיגיון היווני העיוני ההסתכלותי. עיוני כבר מישהו העיר פעם. זה מלשון, כן, מלשון עין, מלשון לראות. אבל לא כן לחכמי קדם השומעים דבר מוסר החוכמה העליונה. השני, השומעים, כן, זה הדגש פה. להבדיל מההיגיון העיוני ההסתכלותי, חכמי קדם הם שומעים. טוב, אז בואו נראה רגע מה קורה פה. קודם כל, יש פה איזושהי טענה שיש שתי צורות מקובלות להעביר מסרים מחשבתיים. יש צורה שיטתית, מה שהמדע המערבי רגיל אליו, גם הפילוסופיה המערבית לפחות, ויש צורה, זה נקרא אפוריזמים הרבה פעמים, זאת אומרת מין אמירות קצרות ש...
אב, רק הרב יכול לחזור על מה שמתן אמר מהר. מה שהצורות...
הנשלי זה אנלוגי ומשלי זה אלגורי. אז יש צורה אחת שהיא הצורה השיטתית, המדעית, הפילוסופיה המודרנית אוהבת לעבוד בצורה השיטתית, גם לימוד התורה המודרני דרך אגב, דיברנו על זה כבר בערבים. ולעומת זאת יש שיטה באמצעות הזה שהם פתגמים קצרים, תמציתיים, סתומים, בודדים, זאת אומרת, אין פה איזשהו סרטוט מלא של המהלך המחשבתי, אלא איזושהי אמירה קצרה ותמציתית, הרעיון לא מובא במלואו, אלא נאמר בחצי דבר, זה בעצם מעורר את השומע, את הקורא או את השומע, לשומרו מדעתו ומליבו, זה מה שהוא אומר. אם אתם זוכרים שדיברנו על ההבדל בין שמיעה לבין ראייה, אמרנו שאחד ההבדלים הוא, שראייה היא בעצם מובן פסיבית והשמיעה היא אקטיבית. זאת אומרת, כשאני רוצה לנסות ולשחזר בעיני רוחי סיטואציה שמתוארת אצלי מילולית, או ספר, אמרנו שזה בעצם שמיעה, זאת לא ראייה, לקרוא בספר, כי זה לראות את הדבר דרך ייצוג שלו, לא לראות את הדבר עצמו. אז כדי לשחזר את הדבר עצמו, אני צריך להיות פעיל, אני לא יכול להיות סביל. זאת אומרת, אני צריך מתוך מה שאני שומע, מתוך מה שאני קורא, לנסות ולהבין את הסיטואציה או את מה שמתואר שם, או את הרעיון, מה שלא יהיה. אבל להוציא מתוך הייצוג לעבוד עם הראש ולנסות להוציא מתוכו את האינפורמציה. הראייה היא נתונה בפניי, זאת אומרת, אני בעצם פסיבי, כשאני רואה סיטואציה, אני רואה אותה, אין לי יותר מה להיאבד פה. מה שראיתי זה הדבר, כביכול הדבר עצמו, דיברנו אז אם זה באמת הדבר עצמו או לא, אבל מבחינת האירוע זה באמת הדבר עצמו, אני רואה אותו וזהו, אין לי יותר מה להוסיף. זה מאוד ברור, זה באמת כך, דיברנו על זה קצת שזה גם הבדל בין טלוויזיה לבין רדיו נגיד, או בין טלוויזיה לעיתון. עיתון ורדיו זה תמיד דברים שמשאירים אותך יותר אקטיבי. טלוויזיה משאירה אותך לגמרי פסיבי. טלוויזיה אתה רואה, אתה, אף אחד לא, כמעט אף אחד, אלא אם כן באופן יזום הוא מתיישב, ולכן תמיד מלמדים צפייה ביקורתית. למה תמיד מלמדים צפייה ביקורתית ולא מלמדים שמיעה ביקורתית? כי אנחנו שומעים באופן טבעי ביקורתית, או לפחות יותר מאשר צפייה. השמיעה היא לא כל כך קופה את עצמה עליך, אתה שומע משהו, אתה ממילא צריך לחשוב כדי לשחזר מתוך זה את מה שתואר, באותו דבר ששמעת. אז ממילא כבר אתה מעורב בעניין, אתה לא פסיבי. בצפייה אתה פסיבי לגמרי, אתה צריך ללמוד איך לצפות באופן ביקורתי, איך להיות בכל זאת שותף בתהליך ולא לקבל את הכל כאילו שמאכינים אותך בכפית. אז השמיעה בעצם זה דבר אקטיבי. שמיעה זה בעצם הבנת לא לתפוס את האינפורמציה או את הסיטואציה פשוט על הדרגה שנותנים לי אותו, אלא להפך, זאת אומרת, הקול או הדבר שאותו שומעים, או זה יכול להיות גם הדפוס, זה דבר שהוא בסך הכל קטליזטור להוצאה מתוכי של הדבר. זאת אומרת, אני או מתוכי או מתוכו, לא משנה, אולי משניהם. אבל זה בעצם איזשהו קטליזטור שגורם לי לעבוד וככה ליצור את ההבנה. זה לא נותן לי את ההבנה מבחוץ. זה נושא הבדל מאוד ברור בין שמיעה לבין שמיעה אפילו
בעבודה.
זה לא רק העבודה
של העמל. זה לא תזמר את אותו דבר רק על זה שאתה
עושה. לא. זה משהו
אחר. מעביר את התכנים אחרים.
אתה יכול להעביר את אותם תכנים. אפשר לצייר סיטואציה ברדיו ולצייר אותה בטלוויזיה. אפילו תתייחס לאותה סיטואציה. כשאתה שומע אותה ברדיו, כשאתה רואה אותה בטלוויזיה, זה עולם אחר. אתה תמיד בכלל על אותו דבר, אבל זה המון, זה הרבה יותר ברור, חד משמעי, אבל דווקא בגלל זה, אתה מרגיש לגמרי פסיבי, גמרנו כבר, העבודה נגמרה, אתה יודע הכל. בשמיעה אתה עוד צריך רגע לנסות לדמיין את הסיטואציה, לנסות להבין מה היה שם בדיוק, הראייה קופה את עצמה עליך.
השאלה אם בשמיעה אתה מנסה להשיג את מה שאומר לך ושישנו בראייה. בתמונה שלמה זה ראייה, השמיעה זה מתוך חסר, אתה מנסה להשיג את מה שאתה בראייה.
עוברים על שמיעה וראייה כחושים. אבל הרי אמרנו כבר, השמיעה והראייה במובנים שלו, זה לא חושים. גם השמיעה החושית היא בעצם ראייה, מבחינת הסיווגים האלה. אז למה הוא משתמש במטאפורות האלה של שמיעה וראייה חושית? כיוון שגם בחושים אנחנו רואים בעצם בחינה של
ההבדל. אבל ברדיו זה לא
דוגמה. זה דוגמה באיזשהו מובן.
אתה לא יכול להציג משהו מעבר לראייה.
מה?
אתה לא יכול להציג משהו מעבר לטלוויזיה. אלא כן אתה יודע מה באמת, אתה מדבר על אופציות, שזה לא נכון.
בעצם המדיום עצמו, לכאורה באמת, זה רב פחות טוב. אתה מבין מה דרך אגב לא, אבל זה לא בדיוק ככה. כי כשאתה רואה דבר בטלוויזיה, יש פה גם משהו מן האמת, זה לא רק מטאפורה. כשאתה רואה משהו, אתה מעט מאוד תיטה, אתה יכול, אבל אתה מעט מאוד תיטה לנסות ולהבין מה עמד מאחורה, ואתה מרגיש שהסיטואציה לגמרי ברורה לך. לא תמיד זה ככה.
בטלוויזיה,
רומן. למשל, אני אתן לך דוגמה, אתה רואה מישהו הורג מישהו אחר, בסדר? אתה לא תחשוב, רגע, אולי רגע קודם בעצם הוא שהוא אהב אותו, אהב את אבא שלו, אני לא יודע מה שאתה, הרגיז אותו. אתה רואה דבר כזה, זה מאלץ אותך כבר לגבי ששר עמדה. אבל בעצם המחשיב
הזה,
זה
שיחה בעמדה.
כן?
כן,
כי זה הרבה פחות חזק. אני חושב שזאת תופעה מאוד ברורה. זה הרבה פחות חזק, אתה לא רואה מול העיניים וכולך כבר שרוי, אתה רק שונא אותו, אתה כבר לא יכול לחשוב אותו. זה ככה. וכשאתה שומע ברדיו תיאור של איזשהו אירוע, ברוטלי ככל שיהיה, אז באמת פחות נוגע ללב, פחות חד משמעי, הכל נכון, אבל מצד שני, זה משאיר לך איזשהו מרחב תמרון, אתה יכול רגע לחשוב, רגע, אני יותר שקול עכשיו, אני יכול לחשוב, בסדר, יש אבל מצבים שבהם יש גם מניעים קודמים, מה קרה בוטם, מה קרה אחר כך, כשאתה רואה את אדם השפוך, אתה לא חושב, אתה לא יכול לחשוב. עכשיו עוד פעם, זה ברור ש... אתה יכול לקרוא את זה, אתה יודע, אתה בדרך כלל...
מה? לא
רצה ככה לא.
לא
בסדר, אתה יכול לקרוא את זה פחות טוב. להעביר שיעור פילוסופיה בטלוויזיה זה לא נקרא ראייה, אתה מבין? ועובדה שאכן לא עושים את זה. למה לא עושים את זה?
אם אני רוצה.
לא עושים את זה, זה לא... אתם צריכים להבין, זה הייתי פעם במאמר של שליט. שמעתי פעם כשקראתי את המאמר של שליט שהוא אומר דבר נכון, זאת אומרת יש במובן מסוים, יש לנו תמיד טענות כלפי המדיום הזה ששמו טלוויזיה שהוא רדוד, במובן מסוים זה בילט אין שם, זה לא משנה, זה לא בגלל או לא רק בגלל מי שמאכלס אותו או מי שמפעיל אותו, זה בילט אין, כי אתה לא יכול לתת הרצאה בפילוסופיה בטלוויזיה, פשוט יש רדיו, זאת אומרת זה לא, אז אין שום ערך מוסף למכשיר הזה. כל הערך המוסף שלו זה בעוצמה שלו, ביכולת שלו להציג דברים חזותית, חזק, יוונית, בקיצור. העוצמה שלו היא עוצמה יוונית. אז אתה לא יכול לצפות שלו יהיה שם דברים יוונים, זה ברור, זה בלתיים. לא, זה לא, אולי הם גם אשמים קצת, אבל זה לא, זה בלתיים במדיום, זה באמת כך מי שחושב, יש לו הרבה, זה הרבה אמת. ברדיו יש הרבה פעמים, גם שם אולי חסר, אבל אתה יכול לשמוע דברים קצת יותר רציניים ברדיו. עכשיו, המדיום פנוי לזה, עובדה. עכשיו, עוד פעם, כאן אני מדבר, עוד פעם, עדיין ברמת המטאפורה, אני רק מסביר למה זאת מטאפורה מוצדקת. מה שהוא מדבר כמובן, שהוא אומר שמיעה, זה לא שמיעה באוזן. אז אמרנו זאת, גם לקרוא בספר זה שמיעה. שמיעה, הכוונה, לא לתפוס רק את מה שנמצא מבחוץ. הראייה, דיברנו את כל זה פעם כבר, הראייה תופסת את מה שנמצא מבחוץ. מה שנראה זה מה שמבחוץ, את המציאות אתה לא יכול לראות. זאת אומרת, את השמיעה, זה בדיוק מה שאמרנו, אי אפשר להסתיר אותה. השמיעה זה תמיד, זה מגיד מישהו צועק מהחדר השני. קשה מאוד לחשום את הקול שלו, אני תמיד אשמע את זה. הדבר שיוצא מבפנים, הדרך לתפוס אותו זה שמיעה. אי אפשר, כמעט ואי אפשר לסתום אותו. את הראייה, קל מאוד, שים מהמסך הכי קטן, הכי פשוט, אתה לא תראה כלום. אבל את השמיעה מאוד קל לחשום. ולכן ייחודה של השמיעה זה שהיא משדרת מפרים מבפנים. והראייה זה ראיית הדבר מבחוץ, את הפנים אתה לא יכול לראות. אם אתה מנסה לשחזר מה קורה מבפנים, דרך הראייה אתה בעצם שומע את האמרות. כמו לראות את הקולות. אז זה באמת שמיעה, לא משנה שזה בעיניים, אבל לא בעיניים, זה בראש. אתה מנסה לשחזר מתוך הראייה מה מונח מאחוריה. זה בדיוק מה שאמרתי, שבטלוויזיה הרבה פעמים לא עושים. כי זה כל כך חזק שיש איזושהי הרגישה שאין כבר יותר מה לעשות, זאת אומרת, אתה מבין הכל. ולכן אני חושב שהשמיעה במובן שהוא מדבר עליה, זה לא שמיעה באוזן, אלא זו תפיסה פנימית. זאת אומרת, זו תפיסה לא של הדבר כמו שהוא מופיע לעיניך. אתה זוכר פעם באחד הטישים דיברנו על ספרות. וניסינו להגדיר מה בדיוק מבחין ספרות מכתיבה אחרת. בגדול. אז ההצעה שהצענו שם הייתה שספרות לא מעבירה את המסרים באופן חזותי. באופן, זאת אומרת, שפשוט תקרא ודרך התוכן של מה שאתה קורא, אתה יודע בדיוק מה אתה להעביר. זה פילוסופיה, זה לא ספרות. פילוסופיה אומרת לך בדיוק מה היא מתכוונת. זאת אומרת, יש פה תכון, מה שאתה קורא, מה שאתה קורא, המילים עצמם עובד בדיוק את, מה את המסר שעומד לעבור. ספרות זה מדיום אחר. ספרות המתוארת שם יכולות להיות מתוארות שם עלילות, הרגשות של אנשים, כל מיני דברים. זה לא מה שהם מתכוונים להעביר לך. זה מעורר אצלך משהו שאת המשהו הזה רצו לעורר אצלך. זה מה שאני מדבר פה. זאת אומרת, המשל הקדמוני, הרעיון אינו מובא פה כולו במלואו, אלא נאמר בחצי דבר הנוגע בו, מעורר את המבין לשומרו מדעתו ומליבו. זה בדיוק ההבדל בין ספרות לפילוסופיה בעצם. זאת אומרת, אבל פילוסופיה, חושבים פה פילוסופיה, ספרות זה לא פילוסופיה. הטענה שלו זה שיש דרכים להעביר פילוסופיה בפלט של ספרות. זו הנקודה. היתרון הוא שכנראה יש דברים שלא עוברים בצורה של פילוסופיה.
אתה לא יכול, למרות שאתה צריך פילוסופיה,
לא, זה בדיוק, זאת אומרת, זה רעיון שהוא קצת אידיאולי, אתה נסה לנסח אותו, להכניס אותו לתוך הגדרות, להכניס אותו בתוך קונטקסט ולהציג אותו בצורה שלמה כמו שעושים בפילוסופיה, אתה מרגיש שם חספט אותו. הרבה פעמים כשאתה שומע פתגם טוב, זה שווה אלף דפים שמתארים את הרעיון שמאחוריו. יש דברים שדרך תיאור מפורט לא עוברים טוב. כן, כל הגדרה תפספט את זה. ולכן דווקא הדרך הספרותית, הדרך הלא ישירה, היא זו שעושה את זה טוב יותר. קשה לעשות את זה אחר. מה?
זה אומר שאני
לא
מצליח, שלא בזה ולא בזה אני
מצליח
להעביר את זה.
למה?
אני לא יכול...
הרעיון שאתה רוצה להעביר אותו עקרונית נמצא אצלך. לא תמיד באופן מודע כמובן, זה לא סופר, זה לא סופרים מפלגתיים, כן? זה לא סופר אספט של רעיונות, והוא מפרסם אותם דרך הטקסט שהוא כותב. אבל איכשהו אנחנו מרגישים שאנחנו קולטים משהו מתוך עולמו הפנימי של הסופר. גם אם זה לא איזושהי טכנולוגיה להעברת סט רעיונות מוגדר היטב. בדרך כלל זה לא כך, אני חושב.
אם זה משהו, אם יש לי רעיון, אז אני יכול גם להגדיר אותו.
לא, לא נכון. זה תמיד יוונית נפוצה. פוזיטיביסטית, שאומרת שכל דבר שלא מוגדר לא קיים.
לא, הוא קיים, אבל...
איזה רעיון אתה רוצה שאני אגדיר לך עכשיו, למשל רעיון שאי אפשר להגדיר אותו? יש דברים שלא עוברים דרך הגדרות, לא יעזור כל דבר. למשל, מושג המהירות. מעזוב את הפילוסופיות. על זה דיברנו פעם, נכון? אתה היית? דיברנו קצת על הנתינת גט, וזה מה... אני אף פעם לא זוכר מה אני אמר היום קודם, אבל תמיד מרגיש שהכל אמרתי כבר. אז איכשהו, שמה שעברה על כן, שמה שעברה דיברנו על זה. אז זה מושג המהירות, אתה לא יכול לתפוס את זה חדרות. כל מושג התהליך, לא רק מושג המהירות. מושגים דינמיים, אתה אף פעם לא יכול להגדיר אותם. כל הגדרה היא רק קירות, והיא תמיד מובילה לפרדוקסים גם. כל הפרדוקסים של זמון, של התנועה, זה הכל בעיות של ניסיון להגדיר מהירות דרך מצבים. מהירות זה שינוי של מקום. תהליך זה שינוי של מצב. אם אתה מנסה להגדיר את תהליך עצמו, לא תצליח. אתה מנסה להגדיר מה המצב שלפני ומה המצב שאחרי, ואתה מבין שאתה פה תהליך. אז דיברנו על נתינת גט, אז בשנה שעברה, שנתינת גט למשל, יש ניסיונות רבים לנסות להגדיר את זה. מה היא נתינה כשרה? הגמרא עצמה מביאה עשרות רבות של דוגמאות כדי לנסות להסביר מה זאת נתינה כשרה או מה זאת נתינה לא כשרה. וכשאנחנו מנסים לחלט מזה הגדרה ברורה, הבאנו את הפייפלר שמנסה לעשות את זה, וזה ממש מאלף לראות איך הוא מנסה עוד הגדרה ועוד הגדרה, והגדרה הולכת ומתפתלת ומתפתלת ומתפתלת, בסוף אתה מגיע למשהו שהוא בכלל לא הגדרה. זאת אומרת, וזה לא מיותר מה שהוא עשה, זה לא ביקורת עליו, להפך, הוא פשוט דוגמה קלאסית למה שצריך לעשות. כי מה שהפקנו מהתהליך הזה זה את מה ששללנו, לא את מה שהגענו. אל מה שהגענו זה רעיון מיומי, הגענו למצב שבו התחדד אצלנו ממילא, זה התארים השליליים, כן? יש דברים שאותם התארים מפרטם רק לשלול, זאת אומרת, את הדבר עצמו אתה לא יכול להגדיר, אבל אתה יכול לנסות לנפות את כל מיני התחיות הגדרתיות.
אז מי שיקרא את ההגדרה שלו זה לא יעזור לו כלום, הוא צריך לעשות את המים לכלום.
בדיוק, נכון. הגדרה שלו לא תעזור כלום, זה בדיוק מה שאמרנו אז, זאת אומרת, הגדרה שלו היא כל כך מפותלת שזה אם אתה תקרא רק אותה אתה תמות לצחוק. אתה מבין? אבל זה בדיוק הנקודה, הוא מראה לך, אני לא יודע באופן מודע, אבל צריך להיות טרש. אתה לא יכול לעצור בשום דבר מוגדר, ולמה זה? כי כל הניסיונות להגדיר נתינה זה הרי תהליך, זה דבר דינמי. אז כשאתה מנסה להגדיר את זה, אתה מנסה להגדיר לך מצב שהיה קודם ומצב שיהיה אחר כך. זה תמיד פספוס. כי מהירות זה לא להיות במקום הזה עכשיו ולהיות במקום ההוא אחר כך. זה עצם המעבר בין המקומות עצמו. זה המהירות. אבל לזה אין לנו דרך כבשים על זה אצבע. יש הרבה דוגמאות, למה זו דוגמה יחסית מובחנת, אבל אני חושב שכל אחד שמתרשם מאל של טקסטים ומרגיש כל מיני חוויות אני מדבר אינטלקטואליות, לא חוויות רגשיות, אז הוא מרגיש שיש דברים שעברו אליו, למרות שהטקסט הוא טקסט ספרותי, ולא תמיד הוא יצליח להגדיר את זה, אתה תמיד מאוד נהנה מספר, אתה מרגיש שלמדת ממנו הרבה, ושואלים אותך, תגיד מה היה שם בדיוק, מה קראת שם בדיוק. יש איזו חוויה שאני לפחות עברתי הרבה פעמים, אני לא יודע מה להגיד, מה זה נתן לי, מה בדיוק הפקתי מהספר הזה. אבל בטוח שהפקתי, אני מרגיש שזה הוסיף לי משהו. יש יתרון מסוים לספרות לא רק כאמצעי פנאי ובילוי. זאת אומרת, הספרות זה איזשהו מדיום שמצליח לעשות דברים שהפילוסופיה לא מצליחה.
מבחינת הצורה, אז נגיד הרעיונות או המשהו הוויזואלי זה המשהו השיעי, זה הטקסט של התורה שבכתב עצמו, וכל הגדול התורה שבכתב בין אם זה נגיד דרשי הלכה, בין אם זה אפילו בין שלמים אחרי זה כבר הלכה פסוקה.
אתה מתכוון התורה, הטקסט שאנחנו קוראים לו חמישה חומשי תורה.
והדרשי הלכה או אפילו ביתר הקטנה, הלכה פסוקה, יש לו רעיונות על הטלוויזיה.
לא, אני חושב שזה אפילו הפסוקים עצמם זה באיזשהו מובן רק ראייה. זה לא ראייה, זה המראה. אם תאזין להם, זה הכל, לא משנה. אם תאזין להם, אז תבין מה זאת התורה באמת. התורה באמת זה לא הטקסט שכתוב בחמישה חומשים. הטקסט שכתוב בחמישה חומשים זה איזשהו תיאור. אתה יכול להאזין לו ואתה יכול לראות אותו.
אני אומר,
זה איזשהו תיאור בגשת אליו.
הספר פסיקה מהדורות האחרונים, שזה כבר הלכות ברורות, אין פה מה להגיד.
נכון, זה בעצם תורה בדרגה נמוכה.
נכון.
זה איזשהם מסקנות שהן איזשהו תוצאה של הדברים שאותם איזשהו הצלחתי להגדיר, וברור שזה רק כיוונים, כל ההגדרות האלה, וכל בכל, ונכון, נכון.
אני פרק את השאלה, אז מה, כאילו, מי אחראי שאתה מאזין לדברים הנכונים?
אוקיי, זה אחת הסיבות שכל הפוזיטיביזם והגישות המודרניות לא אוהבות את זה, זה בדיוק בגלל הסובייקטיביות לכאורה של התהליך הזה. אבל מצד שני, זאת הטענה המרכזית של הנזיר, שזו סובייקטיביות, אני לא יודע אם לכאורה לגמרי, אבל קצת לכאורה. ובאיזשהו מקום יש לנו דרך להבין מהו דבר נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, אין לנו פורמולות איך לוודא שזה נכון או לא. זה מעין מה שאנחנו חווים על יותר הרבה פעמים, כשמישהו אומר סברה, אבל אתה יודע שהיא נכונה, ברור. יש סברה נגדית ומסתדרת עם כל הראיות. אין לך, זה לא תואב בדבר משנה השני, אבל זה תואב בשיקול הדעת. יש מושג של תואב בשיקול הדעת, זה חידוש מופלג. אין דבר כזה בעצם בעולם המחשבה המדעי תואב בשיקול הדעת. אין דבר כזה. או שאתה תואב כי זה סותר נתון אמפירי כלשהו, אז אתה לא תואב, זכותך לחשוב גם כך. מה זאת אומרת? המושג תואב בשיקול הדעת אומר בעצם את זה. זאת אומרת, שאתה, גם בשיקול הדעת יש קריטריונים להיות נכון או לא נכון. למרות שזה עוד פעם, זאת לא הוכחה, כי אחרת זה לא תואב בשיקול הדעת, זה תואב כבר משנה. יש גם זה לא סובייקטיבי לגמרי, נכון שעדיין יש חילוקי דעות, אי אפשר להיות לגמרי נאיבי. יש חילוקי דעות, ואומרים לנו אפילו אילו ואילו דברי אלוקים חיים, אבל יש גם דברים שהם ודאי טעות. מה אני מתכוון לומר? ובתוך התחום שהוא לא טעות, נכון, יש לו מיני פנים, יש לו עצמת מכאן, יש לו עצמת מכאן, אני מאוד נוטה לחשוב שזה הכל פנים של אמת אחת, כן, המערל והפכות מדברו על זה הרבה. ואז באמת, זה לא שתי תפיסות, זה לא מחלוקת, זה פשוט, כל אחד הצליח לשים את היד רק על פן אחד, אבל הפנים הם נכונות.
אז הסיבה שנגיד אותם תנאים המורים שהבינו לה, שדרשו את התורה הזה, הבינו לדברים שעומדים מאחוריה, אז הסיבה שדווקא מה שאומרים זה נכון, כי זה התקבל, כי זה היה נראה לכולם, או כי...
זה היה נראה לכולם, זאת אינדיקציה על זה שהם שמעו נכון. אם זה לא היה נכון, זה לא היה מתקבל. זה נכון בגלל שהם ידעו לשמוע, אבל איך אני יודע שהוא יודע לשמוע והוא לא? והם אומרים, אם דבריו מתקבלים, לא. אבל מי שמע, אולי אני שומע נכון, הרי הוא, אני אומר לא כמובן. אבל למה הנה לזקן יותר לא הוכחה ממני? אני אומר שבתורה כתוב ששרת הבת אסורה. בסדר? למה אתה מאמין להילל? אז יש איזשהם אינדיקציות היסטוריות לזה שהילד יודע להאזין יותר טוב. הסיבתית, הצדק איתו כי הוא יודע להאזין יותר טוב. אז מאיפה אני יודע את זה? אני יודע, אני בתור אחד שלא יודע להאזין כמוהו. זה מזכיר קצת את ההתראה של נביא, כן? זה כתוב שנביא שקר לוקה. לא נביא שקר, כובש נבואתו. כובש נבואתו לוקה, אז מה בסנהדרין אומרת? אז שואלים שם איך יודעים שהוא כבש את נבואתו? איפה התראה? איפה זה? איפה אפשר להלקות אותו? לא צריך בקות מרדות, לא משנה, אבל אז אומרים שם שחבריו הנביאים מטרים בו. אז מי שיודע לשמוע כמו הילד, לא צריך את האינדיקציה שזה מתקבל מסביב. הוא מבין שהילד לא מעטו. מי שלא יודע את זה, אז יש לנו אינדיקציות היסטוריות. זאת אומרת, כיוון שהדבר יתקבל, רק דבר אמיתי יש לו שורש, דבר שלא אמיתי לא יכול להתקבל. אז רק אינדיקציות. קבלת הציבור, זו תפיסה אחרת, זאת אומרת, קבלת הציבור היא לא המכוננת של האמת, בדיוק, היא רק אינדיקציה לזה שיש פה אמת. טוב, זה הרבה פעמים יש ערבובים בין סיבה ומסובב בהרבה תחומים, וזה אחד מהם אני חושב, זה מאוד נפוץ, בדיוק עכשיו אני קורא לספר של... קצת מפליגים, אבל נורא. אני קורא עכשיו איזשהו ספר של סגי, עוד אחד מאלפי הספרים, מדבר על אוטונומיה וסמכות, כן. אז שם הוא מדבר באמת על כמה מנגנונים שמבססים את הסמכות של חכמים. ואחד מהם הוא קבלת הקהל. זה שהקהל מקבל את החכם. זה עצמו הבסיס לסמכותו. באמירה הזאת עקרונית יכולות להיות תמונות, אפילו אם זה נכון ואפילו אם זה כתוב בכל מיני מקומות, עדיין צריך להבין מה זה אומר, אין זו סיבה או אינדיקציה. זו שאלה שצריכה ללוות דרך אגב את כל העבודה המחקרית. דיברנו על זה פעם, על העניין המחקרי, נכון? למה המחקר הוא לא רלוונטי ומיותר, שלא דיברנו על זה. אני לא דיברתי על זה באיזשהו מקום, אבל אני לא זוכר איך. טוב, לא, אני לא מדבר על הכל עכשיו, אנחנו נגיע לזה. עבודת ההגדרות שלנו, אני חושב שבדרך כלל היא באה לכלול. נכון, יש מקומות שבהם זה מאוד ברור. יש מקומות, יש לך איזושהי הרגשה שכן תפסת את העניין. אני לא יודע אם זה משפט כללי מה שאני אומר, אבל ודאי שיש מקומות כאלה. אני נותן לו מה שזה, אני נותן לו חושב שאתה תמיד נכון. אף פעם ההגדרה לא תפסה את הדבר עצמו אף פעם, פשוט לא, אני מרגיש שזה לא נכון אף פעם. אף פעם ההגדרה, כמעט אף פעם. הגדרה לא ממש תפצה את הסור בקרנז וזהו, אתה יודע, אתה עכשיו על הסוס, אין פה, אין מקרי גבול, אין כלום, זה הכל ברור לגמרי. אתה לא מגיע בדרך כלל מצבים.
זה שניסה ללמוד תכונים, אנחנו לא נפגשים איתם.
נכון, זה אחת הסיבות של המעשה, דיברנו על זה בפעם הקודמת. אחת הסיבות שצריך מעשה זה כדי לשפר את הלימוד, לא רק תלמוד שנביא את המעשה, כי אם אתה לא מנענע לולב, אז אם תלמד את הלולב, בסדר, אתה תדע אותו מבחינה אקדמית בצורה נפלאה. אתה לא תבין מה זה אומר, אתה לא, במישור הזה לא במישור של ההגדרות. במישור הזה. אתה לא תוכל להתפגש איתו באופן מלא, אלא אם כן אתה גם חי את זה.
מה שאנחנו לא נשבע, לא יודעים כל הגדרות נשבע
להבין את זה. אנחנו לא מבינים את זה סך הכל, יש דוגמאות שאנחנו בהחלט יכולים להבין את זה. תחשבו על איזה נורווגי שמגיע לפה מתחיל ללמוד את הלכות לולב. אבל ברמה הכי פשוטה, לא מדבר על מיסטיקות. אני חושב שדי ברור שההגדרות האלה לא יגידו לו כלום. ארבעה צפחים של הלולב זה שיעור, או שזה כיתות המיסטיקים, הוא יוכל לפלפל, יסבירו לו בסדר, הוא יוכל לחזור על המילים וגם להבין, זה לא יגידו כלום. זאת אומרת, אם הוא לא חי בתוך העולם הזה, זה איכשהו לא...
למה?
למה? למה? עד איפה זה אומר? עד איפה זה אומר? אני חושב שמשהו זה כן אומר, אתה כן מרגיש איפשהו בבית עם הדבר הזה, אתה כן מרגיש שההגדרה הזאת היא לא לגמרי מן הגדרה קדושה באוויר, שבכלל אתה... אז תמיד יש את הרגשת הנתק שאיתה אנחנו כל הזמן נאבקים, ברור שישנו נתק כזה, וזה דבר שבנים בגלדות מדרגות. אבל ככל שאתה יותר בקיום ובכוונות, אתה גם תבין יותר את ההגדרות ההלכתיות, ואת המוצג ההלכתי. אה?
אתה מוצגים עבר, איסור.
כן, נכון, הרבה דברים, אתה תתאר אותם בחוץ, חפצה וגברה למשל, ונשמע לנו אני של די דרום כבר. אני בטוח שהרבה אנשים חכמים לא פחות מכל אחד מאיתנו, אין להם בהתחלה קשה לתפוס מה באמת איזה מה... מה זה משנה אם הכיכר אסורה עליי, או אני עושה את הפנייה לכיכר תכלס, אסור לאכול אותה, מה אתה... בלבל לי פה את המוח. וזה לא הטיפיות, הוא לא חי את הלמה מושגים לו, אז זה לא הטיפיות אומר לו, מה שזה אומר לי? זה הכל, זה לא שהוא טיפט יותר. אני חושב שזה דבר שאפשר להרגיש אותו גם, אבל ברבדים העמוקים יותר, לא במובן של הרגשות האיוניות, שזה כן אומר לי, אני מדבר אליי, אני מרגיש בבית. אלא גם במובן של הפרשנות עצמה, של מה אומרת לי הפרשנות, גם במובן הזה יש השפעה, אני חושב, ולזה הוא מתכוון פה. אז לכן, הרבה פעמים צריך לשים לב שזה שמנסים, שכותבים בצורה שנראית פרימיטיבית, כמו שהוא אומר פה, בעיני חניכים של המדע הערבי המודרני, זה בגלל שמנסים להעביר מסרים באופנים שהמדע המערבי לא מעביר אותם. והוא לא מעביר אותם כי באמת זה מטפל בסוג מסרים אחר. את סוג המסרים הזה אי אפשר להעביר בצורה מודרנית. זה לא נחיתות של אלה שהיו פעם, הם עסקו בסוג מסרים אחר. ולכן את המסרים האלה צריך להעביר באופן כזה.
טוב, זה עונה חלק מהבעיות כאילו שהמדע המערבי מסתכל על זה. ולא אומר לדוגמה למה זה מופיע בערך מקומות שונים ולא בדף אחד.
אני חושב שזה חלק מזה. עד עכשיו דיברנו רק על התורה
הטורית.
אבל הוא עכשיו, הוא עצמו, תסתכל, הוא אומר, הוא קושר כמה דברים. א', זה קצר, סתום ובודל. הרעיון לא מובא במלואו, אלא נאמר בחצי דבר. הוא אינו מוצג בקישור העניינים השייכים אליו, זה כאילו שהוא מפוזר. כן? בתור הקדמה אותו לדעי גרית, אני אומר שהוא בפני עצמו, הוא מן הפלפול.
זה משהו אחר, זה לא מפוזר.
עכשיו, זאת הבניתה של החוכמה העברית, שאינה מותגת בסדר של שיטה ודרד הדו. תראי, וכולי,
כדי
לך, אין מודעה מאוחר בתורה, אין סדר למשנה, איך כל זה קשור למה שאומר קודם? קודם הוא דיבר רק על הצורה האפוריסטית, איך כל זה קשור? ברור שזה קשור. אני חושב שגם די... אתה, כשאתה תרצה לנסח שולחן ערוך, אם את רואה את הניתנת כמו שולחן ערוך, כמו רק כבנו היה על הפנים לדעתי. כי אנחנו היינו תופסים את כל התורה באמת עניינים עניינים. זאת אומרת, היינו תופסים, יש הלכות שבת, יש הלכות יום טוב, יש הלכות תפילה, יש ברכות, טומאה וטהרה, קודשים, קבוצת הלכות, ואתה לא היית מבין שיש הקשר למושגים, אתה יכול היית לחלק את כל עולם ההלכות בחלוקה לגמרי אחרת. הלכות חפצה, הלכות גברה, הלכות זמן, הלכות מרחב, הלכות הרכבה מזגית, הלכות הרכבה שכונית, כל הדברים האלה זה גם מקודשים, גם משבת, גם מברכות, גם... הכל! החלוקה הזאת היא חלוקה לגמרי טכנית למטרות הלכתיות בלבד, אין לה שום ערך לימודי. אין לה שום ערך לימודי, זה למטרות הלכתיות בלבד. לכן זה התחיל בתקופת הרמב״ם, החלוקה הזאת לנושאים. קצת מזה, זה במשנה ובגמרא, אבל אנחנו רואים איך העסק מתפזר מהר מאוד. הרמב״ם עשה את זה בגלל שעיקר הערך של הסיווג לפי נושאים, לפי המצוות, הוא ערך הלכתי פשוט, אני רוצה לראות מה לעשות בשבת, אז זה מפתח מאוד נוח, אני הולך לראות מה לעשות בשבת.
המשנה זה גם
מסודר. מה? מה שרבי יצא
זה גם
מסודר,
אבל
גמרא
אחרי זה
מתבלגן שוב. כן, אבל עדיין, אני לא חושב שזה לא
רמב״ם.
המשנה זה לא רמב״ם. מה? הרמב״ם בכלל לא תפס את הדברים ככה. הרמב״ם לא תפס את הדברים בכלל ככה, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים. הרמב״ם לא תפס שיש מסר פילוסופי מאחורי הגמרא. רק באגדות. קורא, זה גם בנו כותב כך. חד משמעי, הנביא לתור ולחדך הולך פה לא כך. הגמרא עצמה זה הלכות שמבטאות רובד מחשבתי, פילוסופי עליון יותר. זה לא שהפילוסופיה עוסקים באגדות, וההלכה זה רק בשביל לדעת מה לעשות, לתקח את עצמך, זאת אומרת, נתיבות דדיות, איך היא תמצס. זה לא עיקר העניין, דיברנו על זה פעמים שערבו. ברור, חשבת לכם, לא רוצה כתב כמה, אני חושב, כתב את זה בהרבה מקום, זה ברור לגמרי שככה הוא כותב. הוא אף פעם לא הוציא כמה מחשבתי מתוך רבים, כמעט אף פעם, אני לא רוצה...
לא, לא, אני מתכוון, כל המורה נבוכים הוא כתב בצורה כזאת, של לפדר את הרעיונות, לפחות ככה הוא טוען בהקדמה.
הוא טוען בהקדמה, נכון, אני לא מורה שכן, נכון.
זה טוען בהקדמה, זה פעם הקדמה שחרנו שהוא טוען שהוא לא עושה ככה.
מה?
אז הוא טוען שזה זה כתוב, של הרמב״ם, הלכות זה.
כן, הנביא אמר, הוא הזכיר שם גם את הרמב״ם, אני לא יודע, הרמב״ם נראה לי ברור שזה לא נכון, אני לא יודע, דיברנו פה. במורה נבוכים זה אנחנו נקרא עוד מעט, הוא מצטט את הרמב״ם נזמן לי איפשהו במורה נבוכים, הרמב״ם באמת כותב שהוא כן פיזר דברים, אבל אני לא יודע אם באמת לזה הוא התכוון, זה מורה נבוכים זה העולם הרעיונות, אבל הרמב״ם ביד החזקה עם רעיונות.
זה
בשביל להציר, זהו, הוא טוען שהפיזור הוא לא בשביל להציר, הוא אומר את זה ברמב״ם. ועכשיו ברמב״ם אני חושב שזה אני לא
חושב.
הרמב״ם
זה לא
רק
כדי
להסתיר.
אני
כותב מפורש
שזה...
אנחנו נגיע לזה עוד מעט, הוא בי"ד. בי"ד הוא מצטט את הרמב״ם הזה, והוא יודע מי
חושב. עכשיו שני גם אמרנו שגם הרמב״ם, כמה שהרמב״ם מסודר, גם הוא בסופו של דבר לא מנצח עקרונות לרוב, אלא לא פשוט אומר מקרים. זה גם מבטא על...
נכון, נכון. גם הרמב״ם אותו הגיע ממש להיות פשוט מחוקק, זאת אומרת, זה נכון. גם כן עדיין רק בדרך, זה עוד לא...
אבל החלוקה הזאת לנושאים היא תורמת גם להבנות הדברים, אני חושב, אם היינו רק מבינים לנו את הכל בתור סלט, אז גם לא היינו מבינים...
לא שווה לאוריינטציות, זה ברור, זה גם פעם, אבל ברובד הכי פשוט שזה פשוט יותר קל להתמצא שם. הייתי אומר לך, אם בטח שבא מיסגיד, אז בסדר, עכשיו אני רוצה לדעת מה לעשות, מותר לי לשים את הקומקום על האש או אסור לי לשים את הקומקום על האש. אני לא, אני צריך להתחיל לנתח מה הולך פה בשביל להבין לאיזה סוג הלכות זה יהיה שייך. יש פילוסוף גדול בשביל זה, ומי אמר בכלל שהמסדר סידר את זה לפי הפילוסופיה שאני חושב. בשבת החלוקה יש יותר אובייקטיבית לפי הנושאים הגלויים. אז זה הרבה יותר קל להתמצא, הרבה יותר קל טכני. אבל אני חושב שזה עיקר העיקר היתרון. באמת אתה רואה הרבה פעמים את הבלבול בגמרא ואת האסוציאציות הפרועות ואת הערבוב של מחשבה באמצע פתרון איזשהו סיפור אחרי זה בריחה עתידה. זה ברור שהמטרה היא לא להעביר חומר, אין ספק, לא כך כותבים טקסט, גם הם לא היו, נכון, הם היו חיו לפני 1500 שנה, הם לא היו ברמת התפתחות כזאת שלא הבינו שבשביל להעביר חומר צריך לכתוב כמו בן אדם. יש גבול לכמה אפשר לזה ביכולתם האינטלקטואלי של המוראים, הם לא מקבלים את אותם בעלי רוח הקודש. לא יודע, אני חושב שזה זלזול מוקדם להתייחס לזה כאלה איזושהי כתיבה פרימיטיבית. ברור שלא זאת הייתה המטרה פשוט. זה ברור שהם ניסו להעביר עצם רעיונות, והפרשנים מדברים הרבה על קישור בין קטע בגמרא לקטע אחר בגמרא. כן, הספורט הלאומי שלנו בענוקה, זה לקשור את שני המימרות של רבי תנחום בר חנילאי, נכון? למרות שלא קשורה ברחת בשנייה, יוסף ירד לבור שם, נחשים והקרבים, הבור כאן במים, נחשים והקרבים יש בו. ונר חנוכה זה גבוה למעלה מ-20 ממה, פשולה כסוכה וכמבוי, מה הקשר בין שני אלה בכלל? אבל כנראה אין קשר, אבל כולם מנסים, עכשיו יש דרושים ויש לא דרושים, אבל למה בכלל עושים דרושים כאלה? אתה יכול לקבל את הדרושים או לא, אבל מה הרעיון פה? הרעיון פה שמתנו דבר אחרי דבר, זה בא להגיד לך, גם הקישור עצמו בא להגיד לך משהו, מעבר לתכנים. מה הוא אומר? בסדר, יש דברים משכנעים יותר, יש דברים משכנעים פחות, אבל...
זה
גמרא, כל העיסוק
זה
עיסוק בסוגות
פרשיות בתורה.
היקש, וזה בדיוק הטענה של הנזיר.
סוגות
פרשיות... וזה גוף הטענה של הנזיר, שהמידות שהתורה נדרשת בהן, זה לא סתם רוצה כללים שרירותיים, איך לפענח את המסרים שהתורה רוצה להעביר לנו. זה עקרונות מחשבתיים, זה בדיוק הנקודה. מזה שהתורה בחרה בכלל כזה של סביכות או של היקף או משהו כזה, אתה יכול ללמוד שבאמת כך נכון להעביר מספרים תורניים, בכלל. כי לפי הגישה של הרלב"ג או של הרמב"ם שהבאנו אז, שזה סתם עושה מערכת אקסיומטית כזאת, אין מה ללמוד ממנה שום דבר. זה בסך הכל, כך צריך לתחון כדי להוציא את האינפורמציות הרלוונטיות מן התורה. זה הכל, אין, זה לא מלמד כלום.
אז באמת
רואה אידיאל בריא סדר שלו. ודאי, אידיאל גדול, אידיאל גדול. זאת אומרת, אני חושב שאחד ה... אני רואה את זה חד משמעית, אני אומר לכם בעצמי, בלי, זה לא אמונה חכמים.
זה בסדר,
עכשיו,
גם
מסבירים, עדיין
הרבה
עדיין נותנים שאנחנו בעיקר עבודה שלנו, זה פעולה בשבילה. זה תארים שוללים, ההגדרות. אנחנו באים לזה שאנחנו רק מנסים כל הזמן להתקרב, אנחנו באמת, ההגדרה באמת לא ממצאה את זה, אנחנו רואים מה שאנחנו כל פעם קצת מתפתלים במקרה כזה, זה לא פשוט מסתכל. אנחנו מרגישים שזה קירובים, זה לא עובד ככה. אני, אתם לא מרגישים, אתם לא מרגישים לא יותר ממני. אני תמיד שומע את זה מכם, איך שהעסק נראה לכם איכשהו, לא, זה לא זה, זה לא זה בגלל שזה לא יכול להיות זה. זה לא זה בגלל שהכל זה ניסיונות קירוב. ויש חורה על גבי לבנה, רב יאיר אמר לי לפני יומיים או שלושה, נדמה לי, הוא אמר לי שזה קצת באש חורה, מה זה אש חורה על גבי אש לבנה? שחור זה כשכל הצבעים הם ביחד, אחד על השני, אתה אדון את כולם מקבל שחור. לבן זה שכל הצבעים מסתובבים, אתה רואה לבן. כשאתה שם את כל הצבעים אחד על השני, ומסתובב מהר, אתה רואה לבן. אז אומר, לבן זה דבר נע. ושחור זה דבר נח, נייח. התורה זה יש שחורה על גבי יש לבנה. זאת אומרת, התורה עצמה זה דבר זה, אתה לא יכול לתפוס אותו, אתה לא יכול לשים עליו את האצבע. זה המרווחים שבין השורות. השורות הכתובות, הדיו, האש השחורה, זה מה שהצלחת איכשהו להגדיר מתוך כל ה... הכאוס החי הזה, זאת אומרת, אתה לא יכול להגדיר, כמו שאמרנו קודם, תהליכים אי אפשר להגדיר. דברים דינמיים אתה לא יכול להגדיר. איך אתה מגדיר מהירות, אתה אומר המקום הזה, פחות המקום הזה, חלקי לזמן הזה, פחות הזמן הזה. אתה תופס את הנקודות מה שאפשר לתפוס, מקום וזמן אפשר לתפוס, זה נקודות, זה לא מספיק שזז. ומתוך זה אתה יוצר את המהירות. כי אתה לא יכול לתפוס את המהירות עצמה, המהירות עצמה זה, זה מתאר תהליך, אי אפשר לתפוס אותו. מה? מה? הזמן עצמו זורם, אבל נקודה בזמן היא נקודה. זמן זורם זה גם משפט פרדוקסלי שלא נכנס לדבר. זורם לאורכו של איזה ציר, זה השאלה. הזמן הוא מציר, זה לא אורכו אנחנו זורמים. הזמן זה פשוט לא זורם, אבל טוב. זה משאיר את זה. אז אנחנו רואים פה שכל הקריטריונים האלה, יש פה שלושה קריטריונים, אין מוקדם מאוחר בתורה, אין סדר למשנה, דברי תורה עניים במקומה משאירים במקום אחר, חצויים, כל ה... כל הבלגן הזה זה בלגן מכוון, וכל סוגי הבלגן הם כנראה נצרכים. יש פה כמה סוגי בלגן, אם מנסים להגדיר, זה אחד התפקידים של כאוס בפיזיקה, זה לנסות להגדיר את סוגי הבלגן. זאת אומרת, אתה יכול לנסות להגדיר את סוגי הבלגן, אבל בעצם הבלגן כולו לסוגיו, מטרתו לנסות ולא לכבול אותך יותר מדי להגדרות, לנסות לתת לך להתרשם. האסוציאציות עובדו דרך כל מיני קישורים שהם לא תמיד ניתנים לניסוח בצורה של הגדרות. אם אתה רואה משהו ליד משהו, זה יכול להדליק אצלך איזושהי נורה בפנים שהגדרה מפורשת לא תעשה את זה. ולכן זה בכוונה בנו ככה.
הרמב״ם כאילו לפני שהסביר את הרמב״ם, רואה בזה פשוט לא יהיו צלחות של ניסיון לנצח דברים
צורה ברורה. הרמב״ם לא דיבר על החוסר סדר שבצורה.
לא, זה שהרמב״ם אמר
שיש רמידות.
אם מדובר רק על החוס, נטו, וזה משהו להעביר לי, אין כאן שוב משהו שממול להפגיש אותי מעבר, אז אני סוח ומולל בגמרא.
אתה יכול להגיד שגם את ההלכות עצמן קשה להגדיר. זה עוד לא מה שיש רובד מחשבתי מאחוריהם. יש פה שני דברים. גם את ההלכות עצמן יכול להיות שאתה לא מצליח להגדיר. אפילו את ההלכה, לדעת מה זאת נתינה בגט קשרה. אין לזה הגדרה. יש רק, אני לא מדברת על המחשבות גבוהות, זה עצמו. לפסוח במקרים, כל מיני מקרי גבול, הגמרא עצמה מביאה עשרות עשרות של מקרים, כי עצמה מרגישה לפעמים, לא מצליחה, אי אפשר יהיה פה לצאת עם הגדרה. אני רוצה לתת איזושהי תחושה, אחרי שאתה מבין טוב את המקרים האלה, וסילקת את כל הניסיונות להגדיר, יש לך עכשיו תחושה בריאה. עכשיו אם תראה משהו, אתה כבר תדע אם זה נתינה קשרה או לא.
עכשיו יש שאלה קיצונית, אז איך אנחנו בשיעור מביאים דף לקורות, כל מיני סוגיות, אנחנו עושים טעות, אז צריכים להגיע לזה בהקשר של הסוגיה שם.
לא, לא, אבל זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני, התפקידנו זה לבנות את האש השחורה. אז צריך להיות מודע לזה שזה אש שחורה על גבי אש לבנה. הצורה שלנו לפעול דברים זה תמיד כאלה חגדרות, לא יעזור.
כן, אבל לקחת את זה במקום החי של זה שם בסוגיה
בין שם. אני אראה את שם את האקשר שם.
לא,
זה לא. אתה גם עובד ציוץ וגם מיון, זאת אומרת. זה נכון, אתה גם צריך לראות את זה בהקשר של שם. אתה גם צריך לראות את זה בהקשר של הנושא עצמו. אנחנו בדרך כלל משתדים, אנחנו בדרך כלל מסדרים את הנושאים בסדר הטכני שלהם, ולא בסדר הרעיוני שלהם. ולכן איזשהו אנחנו צריכים לעשות דברים מכל מיני מקומות. אמרת הסדר היכולת, אם מסתכלים על הציר הרעיוני, הגמרא מסודרת לגמרי, אין שם שום ירבור. זה מטאפורה, לא שאני יודע מה זה הציר הזה, אבל מבינים, זאת אומרת, שם אתה מסודר לגמרי, אפשר ללחוץ, לא יודע, כן, הרכבה מזגית, ברכות, דף ה' עד דף ז' זה ללחוץ זמן, לא יודע, הזמן שמורכב לחלקים, אם זה דף ח' עד דף י' ב' זה זמן שלא מורכב לחלקים, לא יודע, סתם דוגמא טיפשית, אבל אני מתכוון, יש איזשהו ציר של אורכו, זה לא מורכב. אנחנו על הצירים שלנו, כל מערכת, כשאתה מסתכל על מערכת צירים שלך, כל תיאור, מה אתה קופרניקוס? מה אתה קופרניקוס? הוא בסך הכל שינה את מערכת הצירים, זה הכל. פתאום כל התמונה נראית יותר פשוטה. למה נראית יותר פשוטה? אם היינו עם ראש כזה, שאתה עובד לפי מערכת הצירים שהגיאוצנטרית, לא היה גיאוצנטרית, אז התמונה הייתה לגמרי פשוטה, וקופרניקוס היה מבלבל אותנו. נכון? אם מסתכלים על הדבר במערכת צירים שלנו, הוא נראה נורא מפולפל. יש לו מערכת צירים משלו, במערכת צירים הזאת הוא מסודר לגמרי. רק המערכת צירים שלנו לא תמיד את מערכת הצירים הזאת. אולי זאת אחת העבודות שלנו, לנסות וללקט את מערכות הצירים האלה. לנסות איכשהו לקבל הרגשה מהי מערכת הצירים שנמצאת מאחורי הסידור של הגמרא. אבל אין לנו דרך ישיר לעשות את זה, אנחנו מנסים איכשהו דרך מערכת הצירים שלנו לבנות ועוד לבנות, ונראה איפה אנחנו טועים קצת לעטות קצת זה. ללכת ולהתקרב, זה עבודה אינספית, אבל...
אז נכון, אני
מכיר, אתה בא על דבר
שאנחנו
מנסים כאילו
ללמוד צורה
הלא
נכונה,
הגמרא... זה היחידה האפשרית מבחינתנו כנראה.
היה אפשר לדמות מצב שהיינו קוראים במקום בצל לנסות להגדיר כל ולהשות בנגמרות וכל מיני דברים כאלה ולנסות ללמוד בצורה מערבית מתקדמת ללמוד בצורה כמו מאה פעמים את הטקסט לנסות להרגיש
זו תהיה איזושהי אבל התעלמות מהמציאות. אני מסכים שהעקרונית זה נשמע סביר, זו תהיה התעלמות מהמציאות. אנחנו אנשים מערבים, גדלנו בהיגיון מערבי. אנחנו דרך אגב זה כולל את כל גדולי החרדים, זה לא פה אין שום הבדל, כולם אנשים ערבים שבויים לגמרי, כולנו. היוונים השתלטו עלינו עד הסוף, ואמרנו כבר שיש איזה בחינות טובות גם, לא רק בחינות רעות, דיברנו על זה בערב, ולכן אין טעם להתעלם מהמציאות. באמת הלל ורב אשי והתנאים והמורים לא עבדו כבר, הרי שהם לא עבדו כבר. הם לא למדו עיון, זאת אומרת, הם לא דף מקורות משם ומפה ומשם, רב אשי היה עבד הכי אין להיגיון.
לא רואים סוגיות
שעברו לנו,
ברור
זה אם
כן עבדו כך. יש סוגיה שמופיעה במקום אחד, שסוגיה במקום אחר לחלוטין, רואים, מביאים את כל הסוגיה משם. כן העבירו סוגיות.
לא, לא, העבירו בדיוק, לא. לפי איזה סדר הם ילמדו, זה הסדר, הסדר שהם בנו, זה הסדר הבולגר, אז בטח, שם הם עמדו עיון, אתה צודק. אם זה היה מסודר באופן אחר, אז הם בנו את הסדר הזה, במובן הזה הם למדו את העיון שלהם, בסדר, אוקיי. אבל זה הסדר שעכשיו אנחנו מנסים אפילו לשחזר אותו באופן עקיף. אז נכון, אין לנו בעיה, ככה אנחנו חושבים, אני חושב שככה אנחנו צריכים לעשות, כולנו לא רוצים, וכך צריך לעשות, כולם ככה עושים, ויש לנו את האינדיקציה, אם זה ככה כולם עושים, אז כנראה שככה באמת צריך לעשות. אבל צריך להיות מודעים לזה שזאת אש חורה, זה בעצם ענה. מי שמצליח יותר ויותר להתקרב ליכולת השימית הזאת, לחזור לצורת לימוד כזאת של ראשונים, או של גמרא, או של תנאים, זה בכלל נמור, זה אולי אפילו מצב מרקה, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מאיפה שאנחנו עומדים.
זה לא שינוי שהרב נזיר מנסה להכניס
בעולם
הישיבות, בעולם
התורה? אני לא יודע. אני לא מכיר את הפסויות שלו לדרך הלימוד, או ביקורות שלו על דרך הלימוד, אולי יש, אני לא מכיר. הרבה פעמים אנשים נעשים לקפוץ עם תורת ארץ ישראל, לקפוץ רחוק מדי. ולקפוץ רחוק מדי זה גם לא טוב. גם אם זאת באמת המטרה בסוף, זה עוד לא אומר שעכשיו אתה עכשיו צריך לשדור את הכלים לא מטרקים, מתחילים משחק חדש. זה עוד לא אומר, גם אם זאת המטרה בסוף. מה שגם אני לא יכול להיות שיש כאלה שיתבקו, אם כי אני אצל מזה את זה. אבל גם אם זאת המטרה, שלא איך מגיעים אליה. האם ישר מתחילים לקרוא את השעת 100 פעמים ולהתרשם, לנסות לשמוע מה כתוב מאחוריו? ובכל זאת, תראה, אני בנוי בצורה כזאת, ככה אני חושב. זאת הצורה שאני מתחבר לעניין, אני לאט לאט, אני מניח שזה יבנה אותי. המדע...
הדבר הזה מחייב אותי לחשוב למשל לגבי התורה שמכתב בראש, כמה שה... פרשיות שם חסרות סדר וברור שיש שם סדר ואיזשהו דין שנעלם ממני. אני חושב שאתה חושב ככה בצורה מוחלטת לגבי הגמרא?
לא יודע, אתה צריך לדעת, אני יכול להגיד לך הרגשות, אבל יש איזשהו סדר ברור מעבר ללימודיון שלנו, לאיסוף של ללכות שבת מכל מיני מקומות, זה ברור, כי אחרת לא היו כותבים אותך, זה ברור לגמרי.
אפשר להגיד שאתה רגיד לך לא רגיד. עיקר הסוגיה זה מה שאנחנו נעשה של המסכת, זה שיש דברים כל כך, יש כל כך הרבה דברים.
ולמה הלטות שנתחפות פתאום באמצע והסיפור על הזה וזה פתאום נתחפים באמצע כל מיני דברים? אני לא יודע. זה היית כותב אם היית
רוצה להם. לא, אתה מתחיל בדבר שקשור, ואז זה מתגלגל, אז אף אחד לא...
זה מתגלגל, הם חותים לנושא, הם לא שמים לב.
בדיוק.
הם חותים לנושא, 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 הם חותים לנושא.
זה לא
הספר
שבן אדם אחד
כתב,
זה
עריכה
של
הרבה מאוד.
סיבר, אתה נדבר על זה, למה אתה נדבר על הסיפורים הלא רלוונטיים?
זה דבר לנו את החיים, זה בכל החיים, במקום לצום מסודר כמו שצריך, הוא גדל לנו את המוח פה, אנחנו לוקחים כל מיני דברים מכל מיני מקומות, נסים להבין, זה סוגיות סותרות, לא סותרות, מה, הוא לא היה לו את האינטליגנציה המינימלית, להגיד לנו מה כן סותר, מה לא סותר, לכתוב את הרמב"ם מסודר וגמרנו. אני חושב שזה זלזול קצת ביהודים האלה, אומרת, אתה לא חייב להאמין במדרגה כמו של רבינו, אבל לפחות במדרגת ניסי אברהם או אבא, אני מניח שבכל זאת הם לא נפלו בזה.
הרב מסוגל לחשוב לקחת את כל התלמוד
ולסדר
אותו?
אני גם לא מסוגל לכתוב את התלמוד לא מסודר, אבל אם אני יודע את כל האינפורמציה הזאת, אז אני גם יכול לכתוב אותה מסודר. אם הרמב"ם יכול היה, אז יכלו גם לבניו. אז זה בסדר, אז אני מגלה ממנו. אז מה אתה מפשיב לסתור את
המילה אחת? אני לא יודע מה השיקולים האלה, השיקולים האלה לא חייבים להיות של שהמימות עצמם חייבים להיות...
אני גם עוד פעם, אמרתי, השאלה של מתן הייתה עד איפה ללכת עם זה, אני באמת לא יודע. אבל דבר אחד ברור, זה לא יכול להיות לגמרי טיפשות כל הבלגן הזה. פשוט לא יכול להיות.
ברור.
אם זה באמת טיפשות ברמה כזאת, אז אני לא יודע מה אני מחפש פה בזה.
באופן כללי, הרי הגמרא רצתה להישאר תמודה למשנה. אז היא לא יכלה... לבדוק את הסוגיות שלו
במפרד מהמשנה. המשנה, דרך אגב, כמו שהעירו קודם, המשנה יחסית אוספת את הנושאים בצורה לא רעה. למרות שנכון, זה לא ספר חוקים, אבל...
לא, המשנה מאוד מסודרת. עכשיו, הגמרא רצתה להתעמד למשנה, ואין מה לעשות, כאילו, כל פעם זה מצא לכל מיני, מכל משנה היא הגיעה לכל מיני סוגיות אחרות.
אתה באמת מאמין שאין מה לעשות? בטוח שיש מה לעשות. אני אפילו יכולתי לעשות את זה יותר טוב. אפילו אני הקטן. כן, ארוך את זה יותר טוב.
לא על הדברים.
יותר חד משמעי. לא כן על המשלה יותר מסודר. אני אוהב את כל הברברת שיש שם באמצע הסוגיה. אני מבין. סתם, המשא ומתן עצמו כבר. יש כל מיני תירוצים חוקיים. למה כתבו אותו כדי שתדע שאם פעם תתעכל. השאלה היא שיש איזה טענה באופוזיציה. שקונה את זה עכשיו ושרי חלקו. זה לא ככה, זה לא עובד ככה. כל הטקסט לא משדר את זה. הוא לא טקסט שבא להביא אינפורמציה, זה ברור לגמרי. לא כך כותבים את זה, אלא אם כן הם שופטים גמורים. לקוברם בין שופטים גמורים, זה מה שאני אומר. אבל זה לא...
זה לא טקסט שנכתב
על ידי אדם. הוא נערך, הוא נחתם, כבר קבעו לגביו כל מיני דברים. מה זאת אומרת? זה איזשהו סידור מינימלי.
זה לא ברור.
לא יודע, זה לא ברור לחוקרים, לי זה ברור.
זה
לא
ברור, כתוב שם
סוף הורל. לא תמיד כתוב שום דבר, אני קיבלתי מרבותיי את מה שהם קיבלו מרבותיהם, מה שהחוקרים בדרך כלל שוכחים לשים לב. יש אנשים שאלים שם ומודים לנו מה היה, אני לא יודע, כל המחקרים עשו מגילה כנוסה באנטרטיקה שכתוב שרמשי בעצם חי בימי פרעה מלך מצרים. בסדר, בזמן יכול. אני לא, יש לי איזשהו עמוד בסיסי במערכת, ואומרים לי שהדבר הזה נערך, והושגעה בו איזושהי כוונה. הדורות שחיו מטר אחרי זה, לא היום, 1500 שנה, מטר אחרי זה, חשבו כמוני, נכון? זה
המוראים...
לא, לא חשבו כמוני במובן של רב חי, אלא במובן של ההתייחסות לתת, כאילו שהכישורים גם הם בעלי משמעות, נכון?
זה לא בהכרח, זה לא חי. מאוד שיש משמעות, ושנניח הייתה סוגיה
ככה למדו, יש פסוק הגמרא, זה ציור של איך למדו בבית המדרש. היה שיעור בבית המדרש, או...
מה זה מעניין אותי? איך למדו בבית המדרש? מה זה מעניין אותי בכלל? הם רוצים להעביר לי אינפורמציה? שכתבו לי רמב"ם מסודר וכל הבית המדרש שלהם, איך אני לא יודע לה? מה זה מעניין אותי בכלל?
אף אחד לא ישב שם.
למה לא ישב? למה לא ישב? ככה מתעלל בכל הגמרות אחריך? לא באמת, אני אומר, זה קצת פגישה אבסורדית לדעתי. למה אף אחד לא ישב ואתה שם סדר בבלגן הזה? ואף אחד גם לא פעק עליו שלא עושה סדר, זאת אומרת, הכל בסדר. כולם ממשיכים לחיות עם הבלגן הזה, חוסרים אותם עם סטמפלי, אסור לאף אחד לחלוק עליו, ועוד צועקים על הרמב״ם שהוא עושה את הדברים בצורה מסודרת. זה לא נשמע מוזר, כל זאת, זו תופעה היסטורית קצת מוזרה. אני מדבר באירוניה, אבל אני מאמין שזה במה שלמה, זה מזרנט, זה לא... קשה להתאחד בכל העסק הזה כאלה איזושהי קפליזה היסטורית, זאת אומרת, לא מסתבר, זה מסתבר ברמה היסטורית, לא, אני לא מדבר על אמונת חכמים. לכן אני לא יודע, כל השיקולים ההגיוניים הם נהדרים, זה הכל ספקולציות, אני לא יודע. הריף אמר לריף ניגש, הריף ניגש אמר לרמב״ם, הרמב״ם אמר לריף, כולם עובדים ככה. אז נכון, רב חיים לא כתוב ברמב״ם ולא כתוב בריף, זה אשליה. אבל בסדר, אבל עצם ההתייחסות אל הטקסט, ההתייחסות העקרונית לטקסט היא כן נשמעת.
זה
באמת יפה
אמרה
את זה,
כמו שדיברנו על הטקסט על ידי הראשונים.
אתה רואה שם ששואלים מה העניין זה לזה. אתה רואה שם ששואלים כאן... מה?
בין הגדות לזה...
כן, בין סוגיות סמוכות למשל, או כל מיני דברים. רואים שם הכלב הראשונים, זה לא המצאות של הפלצלנים של דורנו. כן, ברור שכן.
זה לא נערך,
זה
לא נערך.
מה זאת אומרת, לא נערך?
זה נערך שזה... זה נערך שזה... זה נערך שזה... סוגיות התפתחו ו...
הם כן התפתחו, אבל זה כולם מישהו חתם אותם. היה שם איזשהו...
נניח שמישהו עצר את זה, לא שמישהו חתם.
זה פשוט מהלך היסטורי שגור, זאת אומרת,
זה יכול להיות נכון, אבל זה לא חייב להיות משהו שמישהו ישב בהכרח.
אבל זה לא יכול להיות משהו חסר משמעות, אני לא מבין, אז מה אומר פה?
זה נוכל להיות בן אדם אחד
שישב
וערך את זה,
כתב. נניח שלא היה בן אדם אחד שישב וערך, אז מה? אז עכשיו הדבר הזה הוא כן חסר משמעות או לא, אבל זאת השאלה שמעניינת אותנו, לא השאלה היסטורית. חבל שהיא מת מזמן כבר. השאלה מה זה אומר לי? יש פה איזשהו מסר בבלגן הזה, או שזה בלגן שנוצר בצורה היסטורית מעצמו, וזהו, והתקדש איכשהו בתהליכים אקראיים.
שאלה
היא
איזה מסר
להרגיש, שאלה היא איזה
מסר שאתה אמור להרגיש,
איזה
מסר...
שאלה היא לא... זה, אבא, אני בוכה, דני, זה באמת לא חשוב בשום מקום, אני בוכה לשמוע, פעות אחרות, אם יש לתאה טובה יותר, אז בבקשה. זה באמת אני לא יודע, הרבה שלי את זה לפחות לא ידוע לי ממקורות קדמוניים שהם מדברים במפורש על מה זה אומר הדבר הזה, הבלגן הזה. אבל זה נשמע לי, זה משכנע. מי שיש לו את זה אחר, נשמע, אם זה ישכנע באותה מידה, אז אנחנו נמחות את זה. באמת, זאת אומרת, אני... ואנחנו באמת, אני מוכן לשמוע, אז אני רק לא, אני לא חושב על משהו יותר משכנע מזה, באמת, זה נשמע יציני, זאת אומרת, יש דברים שלא יכולים לעבוד בצורה מסודרת.
זה הכיף להאמין שזה ככה, כי אז זה אומר הרבה, אבל השאלה מ...
לא, לא, עוד פעם אני אומר. כיף להאמין זה עניין אחר, זאת אומרת, קודם כל, יש הנחה ראשונה, הבלגן הזה הוא לא מקרי.
אוקיי.
והשאלה אם אנחנו מקבלים את זה או לא. אם לא, יוצא, זו רק שאלה, הוא פשוט לא מפוס הכי סייר.
זה לא שמתלה אפשרות השנייה. אה? זה לא שמתלה אפשרות השנייה.
אלא?
יכול להיות, גם זה, אפשר להאמין, זה מה שאומר פה בפסקה, שזה לא? זה לא ש... מצד אחד יש בלגן, אבל יש גם איזשהו יתרון לבלגן, גם אם אתה לא מניח שהבלגן הזה בעצם עובד אותי שאיזשהו יותר מסוים. יש מסרים שאתה פשוט לא יכול לעזור בצורה, אתה חייב לכתוב בצורה כזאת, וזה לא אומר שכל בלגן יש לו סדר.
לא, אבל זה שיש שלוש מימרות, שאני צריך לעשות את שלושתם כדי לדעת מה הדין בהדפסת נדר. למה אתה לא יכול לתת דרך אחת השנייה? למה כתבת אחת? אותו דבר, לא יכול לעשות כלום. תן לי עזרה מדהים. שלושת האלה בעצם תעבוד למקום אחד. תכתוב אותם למקום אחד, עזוב אותם למדהים. תכתוב אותם למקום אחד. למה אתה כותב אחד בברכות, אחד בשבועות ואחד במדרים? אין לך היגיון. בסדר, בצורה אפוריסטית, הכל טוב, בסדר. אבל למה אתה כותב את זה שם? כנראה זה באמת איך שייך לנו שם. גם שייך לשם וגם לפה, זה בדיוק הנקודה. אז יש פה כמה צורות לקשר לדברים.
עכשיו, אדם עצמי, ואת השאול לפה, למשל מה שהרב רויר כותב על התורה, שבהקדמה לתמועדות. כמה שאני זוכר בגדול, שהוא משהו שבעצם בקורת המקרא, זאת אומרת, אנחנו מפרשים את זה, זאת אומרת, זה האמת, זאת אומרת, במובן שזאת תורת, תורה דיברת עם האדם, זה תורת של כל מיני תעודות, זה שלהעביר את הדברים, גם את הדינים וגם את האירועים, לכתוב מה היה שם בתיאור אחד, הוא הייתי אפשרי. כדי לקבל את התיאור הכולל, צריך לתאר את זה בצורות סופרות לכאורה, ולתאר את זה פעם את זה בתגזות, פעם את זה בתגזות, ורק ככה תוכל להצטער את החתונה השלמה.
לא, אני חושב שאנחנו אומרים אותו דבר. אין פה משהו שלא יצא ברור, המשהו הזה זה מה שאני מדבר עליו. יש פה עוד משהו, חוץ מההלכות היבשות, שאותו אי אפשר להעביר אם כותבים את זה סתם בצורה של הלכות מאורגנות. אפילו לא ישנו את המקום, אבל...
אז לכן אבל גדים את זה, אבל לא שלא בלגן יש סדר. לכן זה חייב להיות מסודר.
לא, אבל...
זה שזה חייב, בדיוק, זה כל מה שאמרו עד עכשיו, לכן...
זאת אומרת, רק בלגן היה אפשר להרבב את זה כרצוננו.
לא תרצוננו, אבל זה בדיוק מה שאמרו, כי...
למה לא תעשו את כל הדברים הקשורים באותו מקום? אני לא מבין. למה לא תעשו את כל הדברים באותו מקום? מה זה עוזר לך לשם? לא מבין. שלושת הדברים האלה, אלה הדברים שצריך כדי להבין את דיני חסד ונדרים. שים אותו באותו מקום, למה אתה שם לי אחד פה, אחד שם ואחד שם? בגלל שזה קשור, בואו נשם ולא רק לפה. זה בדיוק הנקודה. אז סיבן שיש פה גם קישור של הדבר לשם. אז זאת אומרת, הציר היחידי זה לא רק הציר של נדרים, זה גם... רואים את זה גם דרך עושה את המקנס לגמרא, זאת אומרת, שגמרא הביאה ראיות מנושא לנושא. אז מה הרבה פעמים? הביאה ראיות משבת לשמחה. אני לא יודע, מקום הדברים כאלה, למה? כי הקשר ביניהם הוא באמת לא במובן ההלכתי הפשוט, אלא במובן הסברה שמאחורי ההלכה. בצורה הכי פשוטה, זו סוגיה שרוצה לברר מתוך מי גדל ודופן לשבת עד לדופן מצוקה. יש אותו עיקרון שאומר מי גדל זה כלי לעניין שבת, אז זה כלי לעניין מוקצה, אז זה כלי לעניין תרומה. נכון? שני עקרונות שהם בעצם דומים למרות הם שייכים לחלקים אחרים של השולחן ערוך. בסיבוב של השולחן ערוך או של הרמב״ם הם שייכים לחלקים אחרים. אבל הדמיון הרעיוני ביניהם קיים. אז בסך הכל הזה אני מדבר, אני אומר משהו יותר מתוחכם מזה. זה דבר פשוט, זה לא... יש קישור רעיוני בין הדברים. אבל השאלה היא עד כמה יש ועד איזה עומק, זה עניין אחר. אבל יש דברים שאתה לא יכולת. את המיד הזה ודופן לסוכה ודופן לשבת, אתה לא היית קולט את הרעיון הזה, אם היית כותב את זה בהלכות תומה ואת זה בהלכות שבת. אתה מכתוב את זה ביחד כדי להבין שנאמר פה איזשהו עיקרון כללי, שלפעמים בא לזה ביטוי בשבת, בא לזה ביטוי בסוכה. או בתומה. הלכות מיגו, אני צריכים לעשות גם כזה, שולחן ערוך, הלכות מיגו, לא מיגו, מה לי לשקר, אלא... מתוך שזה כלי לזה, זה כלי לזה, מתוך שזה דופן לזה, זה דופן לזה. גם בזה אתה רוצה ללחוץ משהו, גם נופש. נכון, שואל לפי איזה סדר המסדר. יש הרבה סוגי סדר. והערבוב הזה אמור כנראה להשיג כל מיני סוגי סדר. לא טען שיש רק ציר אחד שעובר דרכו, אתה רק צריך להתאפס עליו, ואז בעצם הכל נראה ישר. אם כך הובנתי, אז לא יודע, אני
מתכוון.
אה, זה כל מיני. אה, זה כל מיני. אמרתי שאני מתכוון רק בתור דוגמא, בתור דוגמא, לא... אני מתכוון להגיד שיש פה בעצם איזשהו ציר עקום, ורק תיארתי את זה כשתי צירים. אבל אני אומר, יש פה כל מיני מערכות סדר, אבל שלכולם יש משמעות, זה לא איזה בלגן מקרי ופרימיטיבי. זאת אומרת, נקודה. אני לא מתכוון להגיד שיש ציר אחד, שאם אתה תופס אותו, אולי גם את זה יש, אז זה אני לא יודע. זה כבר נשמע מעבר למה שצריך להגיד לפחות. אני לא רואה שום סיבה, אני סתר, אני לא קם. לא מניחים הנחות מעבר למה שחייבים. אז... קודם דורכות, אני מנציר אחד שאיתו מבינים הכל, זה אמירה שלא עוזרת לנו כלום. אני מדויק את הפנה ולכן לא עוזרת לנו כלום.
שהיום
יוצאים לחלק מהטבע,
שרוצים...